כאילו אורחים אורחים ומתחילים לחיות להיות יודקי ברכיות דווקי בקוד השני בשם כל ישראל. אנחנו חוזרים על הקטע האחרון של תיקון למד ת' אצלנו בדף תף קוף למד ו' בספר הזוהר הקדוש בתיקונים של רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו אמן. אומר שם בסוף הפסקה האחרונה ועוד ויומר אלוהים יהי אור. דה האור הוא סוד נבואה במראה. כשהקדוש ברוך הוא מאיר לעולם אחרי החושך שנאמר והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ישנו גבול לאותו חושך. החושך אינו נצחי. קץ שם לחושך. ולכן, אחרי המצב של ההיעדר, מגיע מצב שלב של גילוי. הגילוי האלוהי אינו יכול לעבור לעולמנו, כי אם דרך צינור נבואי. הצינור הנבואי עובר דרך עם ישראל, כיוון שעם ישראל הוא הנביא, הדובר של האל. לכן יש כאן סוד נבואה במראה. כי שורש הנבואה נמצא בעולם הבא. הוא מתגלה בספירות נצח והוד. נביאים וחוזים. צדיקים ומלכים. אבל השורש נמצא בבינה, שזה בעצם עולם הבא. כיוון שלעם ישראל יש חלק לעולם הבא, לכן עם ישראל הוא בעצם מסוגל להביא דברים מעולם שהוא מעבר לחוקי הטבע, ולתרגם אותם לעולם שהוא בתוך חוקי הטבע. וזה בעצם סוד הנבואה. הנבואה, השורש שלה בבינה, והבינה נקראת שם אלוהים. כשאתם רואים את ההופעה של שם אלוהים, אתם יודעים שמדובר במדרגה שמגיעה מן העולם הבא, שממנה נמשכים חמישה חסדים. כן? מה יש בעולם הבא? חמישה חסדים. לאן הם מגיעים? לחסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. שזה ירנפין. כלומר, יש התפשטות של המציאות של העולם הבא אל תוך המציאות של העולם הזה. זה נקרא חמישה חסדים. ולכן בתורה יש חמש פעמים המילה אור. כיוון שאור זה בקרה, זה דבר שמאפשר לי לראות, והנבואה היא בעצם ראייה של מדרגות שאי אפשר לראות, אלא למי שהשיג את המעלה המספקת הנחוצה כדי שיראה את הדברים. לכן ביום הראשון של מעשה בראשית נאמר חמש פעמים אור, כי התורה משתמשת בשם הזה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כלומר, מי בעצם ברא? מי הוציא ממנו החוצה את השמיים ואת הארץ? העולם הבא. אז הוא נקרא שם אלוהים, והוא ברא את החלק העליון הזה שנקרא שמיים, ואת החלק התחתון הזה שנקרא ארץ. אז הכל יצא מהבטן של הבינה. כמובן שלפניה יש את החוכמה, אבל לצורך העניין היא הייתה בהיריון של העולם הזה. ולכן הבינה ילדה את היום האחד, את היום השני, את היום השלישי, את היום הרביעי, את היום החמישי, את היום השישי ואת היום השביעי.
זאת אומרת, שבע פעמים.
בסדר? סליחה?
אולי
צריך להיות שבע פעמים. לא, כיוון שבעצם הם המשפיעים. אז את צריך להביא למדרגה שנקראת חסדים. ומשם, הכל נמשך אל היסוד שהוא בעצם צינור, מעבר, אל המלכות.
היא התהום?
בסדר? סליחה?
היא התהום?
לא.
כי אמרת חושך היה על פני תהום.
על פני.
תהום יש פנים?
כן.
החושך מסתיר את הפנים האלה?
נכון. אבל התהום הוא בעצם, יש כמה מדרגות, אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו בעניין הזה, זה בעצם מדרגה שאין לה סוף, כביכול. זה לא בור שיש לו תחתית. תהום זה מדרגה שאי אפשר לתפוס אותה. וממנה מקבלים הנביאים. עכשיו, ברגע שהבינה נתנה חמש מדרגות עם היסוד שהוא השישי, אבל הוא נחשב כאילו לא היה, לכן קוראים לו אני, וגם היא נקראת ענייה. אז יש לנו בעצם בסך הכל חמש מדרגות, ושתי המדרגות שמתרגמות את כל העניין של העולם הבא אל המדרגה של העולם הזה, ומשם האור יורד במראה אל הנביאים. ואם הנבואה נכונה, היא אמורה לתרגם את הערכים שנמצאים בעולם הבא. אם זה נביא שקר, חס ושלום, אז כל מה שהוא אומר, אפשר לבדוק אותו. יש כלים כדי לבדוק נביאים. דברים סודיים שאי אפשר לדבר עליהם, רק מי שיודע, זה מועבר מרב לתלמיד עד סוף כל הדורות, כדי לדעת אם מי שמדבר דובר אמת או ממציא דברים. לכן זה נקרא ראייה. איפה נמצאת הראייה הזאת? כן? בחסד של המלכות. תשימו לב שכל פעם שיש נתינה, זה חייב לבוא מהחסד. אז גם פה במלכות יש 10 ספירות. קטר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כאן, ספירת החסד היא זו שמעבירה את כל האנרגיה לנביאים. שנאמר בנבואה, במראה אליו את ודע. הרי שיש נבואה בבחינת במראה. ואמר, ואיהי חזון דנביאיה. בחינה זו היא במלכות, שבה נאמר לשון חזון אצל הנביאים. כלומר, יש כמה מדרגות של נבואה, ואין נביא אחד מנבא כמו חברו. כל נביא מנבא בסגנון ששייך לו, לפי שורש נשמתו, לפי הכלים שיש לו. אז הקדוש ברוך הוא יעביר את המסרים בצורות שונות, שמשתוות אל הנביא ההוא. לכן אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. אין דבר כזה. לכן כל אחד, ויש כאן תוספת נון, כי כל תוספת נון היא לשון נקבה. אז חזון זה כאילו חזו נון. זאת אומרת, מאפשר לראות את המדרגה שנקראת נון. נון בגמטריה 50, שערי בינה. אז מי שרואה את החזון, קודם כל להבין ולהזכיר שמדובר, גם כן אם זה עובר דרך אלמנטים זכריים של חסדים, שכל מראה הוא נקבה. נכון? כי אם לא, לא היית רואה שום דבר. כלומר, בסופו של דבר מדובר במסך שמקרינים עליו סרט. וכשמדובר במסך, כשמדובר בגילוי, זה תמיד נקבה. ומפרש עוד, היא חזון. השכינה נקראת חזון. גם השכינה, שהיא גילוי, הביטוי של המלכות, זה בעצם השכינה בתחתונים. למה אנחנו כל כך מצפים לחזרת הנבואה לעולם? כיוון שהשכינה בעצם יורדת לעולם. אנחנו לא מדברים רק על אלמנטים של לראות דברים. זה לא מה שמעניין. מה שמעניין זה בעצם שהערכים של הקדוש ברוך הוא ירדו לעולמנו. לכן לא מדובר באדם שמסוגל לומר לי מה יקרה מחר בבוקר. זה לא מעניין. אף אחד. מה שמעניין זה לומר לנו בעצם מה הרצון העליון שצריך להתגלות כאן. וזה נקרא ראייה. וזה מה שמעניין בעצם, וזה אמור בעצם לדבר על דברים כלליים הקשורים לכלל ישראל ולגילוי השכינה בתחתונים. אז כשהשכינה יורדת לעולמנו, זה בעצם הגאולה. וכשהשכינה חז ושלום עולה ועולה ומתרחקת מעולמנו, זה מה שקרה אחרי חטאו של אדם הראשון, ואחרי זה היא חזרה עד מתן תורה, ואחרי זה מתרחקת, ואחרי זה היא חוזרת. יש תנודות בהיסטוריה לפי מעשה התחתונים. וקודשה בריך הוא חוזה, והקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא זעיר אנפין, כן, לצורך העניין בזוהר הקדוש מכנים את הקדוש ברוך הוא זעיר אנפין, כן? אם תדברו עם בן אדם בחוץ, הוא יגיד איך, אז מה, בינה בראה את הקדוש ברוך הוא. זה לא יכול להיות. אז יש מונחים בקבלה שצריך להיות גמיש ולהבין אותם. החלק הזה נקרא קודשה בריחו. החלק הזה נקרא שכינתה, השכינה שלו. וכאן יש עולם הבא. כמובן שזה הכל בא מאין סוף ברוך הוא. אבל אנשים שלא מבינים סוד, כשתגיד הקדוש ברוך הוא, הם יראו את הכל, את האין סוף. הם לא יודעים את הנואנסים שיש כאן. אז הקדוש ברוך הוא כאן בזוהר הקדוש, אנחנו התרגלנו בסייעת הדשמי על המונחים האלה. הוא זה אירנפי. איך הוא נקרא? הוא בעצמו הקדוש ברוך הוא חוזה. כן? קורא הדורות מראש. הוא רואה את העתיד. הוא רואה את כל מה שקורה בעולם של חומר. שבו שורש ראיית הנבואה. אז הקדוש ברוך הוא, כן? המדרגה שנקראת כאן זה אירנפי. יש לו גם חיזיון, הוא חוזה את כל מה שקורה. דאי הוא שהוא סוד שם י' כו'קה. אז השם הזה י' כו'קה, זה אותה גמטריה, כמו חוזה. אז חוזה בגמטריה, ח' ועוד ו', 8 ועוד 6, 14 ועוד 7, 21 ועוד 5, 26. אז הגמטריה של המילה חוזה היא בעצם הגמטריה של השם י' כו'קה. מה זה אומר? זה לא סתם, זה משקל שווה. כשיש אותה גמטריה בין שני שמות, ואנחנו עכשיו נכנסים לספר שמות וזה חשוב, זה אחת השיטות, אחת הזוויות כדי להבין. נותנים משקל לפי הערך המספרי. אדני, שם אדנות, שבמלכות היא שורש החזון. דהכי, סליק חזון חסר וב, חמש ושיטין כחושבן אדני. אם תסיר את הוו מהמילה חזון, כמו חזן, תקבל 65. אז יש לנו חוזה וחזון. החוזה זה מי שחוזה, זה האקטיבי, זה י' כו'קה, והחזון זה החלוט של הדבר הזה. ולכן זה שם אדנות. בעולמנו, כן, יש פסוק בפרשת השבוע, בפרק ג', זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. אומרת הגמרא בפסחים, מה זאת אומרת זה שמי לעולם? השם שלי נעלם. זה שמי לעולם. אתם חשבתם שהשם שלי הוא לעולם? נכון, הוא לעולם, אבל הוא נעלם. איפה הוא נעלם? בבריאה, בחומר של הבריאה. עובדה, כולם מחפשים, אומרים איפה הקדוש ברוך הוא? מה, אני צריך להיות דתי כדי להאמין שהוא? אז יש בעיה עם תפיסת שם הוויה בעולמנו. זה שמי לעולם. כן? וזה זכרי. מה זה זכרי? מה שאנחנו מזכירים בפה. אז אתה לא מזכיר בפה את השם הזה. ולכן אומרת הגמרא, שם בפסחים, לא. כשם שאני נכתב, אני נקרא. נכתב ביוד כ, ונקרא באלף דלת. זאת אומרת, אתם רואים שם, ואתם אומרים שם אחר. למה? למה זה צריך להיות ככה? הרי יש כאן פער בין מה שאתה רואה לבין מה שאתה אומר. אתה לא אמור לשקר. היית צריך לומר יהו. אז למה אתה לא אומר את השם הזה? אז הוא אומר, כיוון שהעולם שלנו עדיין חסר, אז אנחנו לא מצליחים בעצם לומר את מה שאנחנו רואים באמת. יש איזה מין פער. אבל הפער הזה הוא הכרחי. כיוון שיש מצבים, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל של עיבורים, למשל במצרים. לפני יציאת מצרים, עם ישראל נמצא בעיבור גו-אימה. כלומר, זון נמצאים בתוך הבטן של העולם הבא, כדי להיוולד מחדש, ולצאת מחדש, ולהיות זוג, ואחרי זה להתחבר. אבל זה עדיין זכר ונקבה. לעתיד לבוא כתוב, הווים ודומים לו. מה זה הווים ודומים לו? שהמלכות היא תהיה כמו שם הוויה. על זה נאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה שתראה זה מה שתגיד. אז היום יש לנו את הפער הזה. לעתיד לבוא, הפער הזה עתיד להשתנות, כיוון שהמלכות שהיא מידת הדין תהיה כל כך דומה ליוד כבפקה שהוא מידת הרחמים, שאתה בעצם תגיד רק את השם הזה, שם של רחמים. העולם כולו יהפוך להיות בעצם גילוי אחד גדול של רחמים. המלכות תתבטל בתוכו, כאילו תישאב פנימה, ואז מה תראה? רק יוד כבפקה. ולכן זה הסוד הגדול של הגאולה.
מעניין שזה קורה את זה ואומר משהו אחר, אבל בעצם כדי שאני אומר משהו אחר, מישהו צריך להסביר לי שזה ככה.
נכון.
נכון, כדי שהבן שיתחיל לקרוא, אז פעם ראשונה קורה,
הוא מתחיל לקרוא. כן, הוא אומר יו.
אז זה לא, אנחנו רואים וגם יודעים.
יודעים.
שזה אחר.
יפה.
מישהו אחר מסביר.
נכון.
במסורת זה עובר.
בדיוק, בדיוק. וזה חשוב מאוד, שגם אנחנו היום נקרא ונלמד ונתפלל בסידורים שכשאתה אומר את השם הזה אתה רואה בעצם את מה שאתה היית אמור לומר ואת מה שאתה אומר דה פקטו. והחיבור ביניהם בינתיים זה מה שמשלים את עולמנו. אבל בידיעה פנימית אנחנו יודעים שהדבר אמור להשתנות. לכן הגמרא הצביעה על הדבר הזה, כי יש כאן עדיין שתי מדרגות. לכן אנחנו כאן בחוזה ובחזון. כי כך עולה מספר חזון, כשהוא חסר וו, כחשבון שם עדנות. לרמוז שחזון הוא במלכות. כי זה החזון עצמו, זה כבר התוצאה. החוזה זה מי שעושה את הפעולה, והחזון זו בעצם הפעולה עצמה. ומה שכתוב בנבואה סמך וב, כן? סמך ה, כחושבן עדני, כלומר 66-65, כחושבן עדני, ותיבת ה-סו, כן?
ס.
כתב על זה הגאון מבילנה, כן? בהגת תלמיד טועה היא. אומר שיש כאן טעות בעניין הזה של של האותיות, שלא צריך להתייחס כל כך למדרגות הללו, ושבעצם השם הוא בעצם 65. ובמה היא חזון? באיזה כוח יוצא החזון? שזה בעצם הנבואה על ידי המלכות. למה לא קוראים לזה נבואה? אז זה כבר חזון. חזון זה לא נבואה. אם יש שתי מילים לומר לי דבר אחד, אז אתה צריך להתייחס לשתי המילים. יש כאן שתי הגדרות. ואומר באות וב, בכוח האות וב שבמילת חזון, שהיא בעצם זעיר אנפין. כלומר, במילת חזון, אם תוריד את הזכר, שזה האות וו, יישאר לך חזן. ברגע שיש אות וו, זה חזון בהתעבידת הספגלריה דנהרה. בכוח האות וו, אז החזון הופך להיות בעצם חזון נבואי, ברור, כמו דבר אמיתי. הרי אם מדובר בהשתקפות, אז כמו במראה, הרי זה הביטוי. המראה מראה לי הפוך. נכון? כשאני מגרד את האוזן הימנית, במראה זה כאילו מישהו מגרד את האוזן השמאלית שלו. על זה נאמר, עולם הפוך ראיתי. זאת אומרת שצריך להיזהר איך אתה רואה את הדברים, ואתה אמור לדעת לתרגם את הדברים למציאות האמיתית. כי אתה צריך לא לשכוח שמדובר במראה, ולא במקור של אור. רק בהשתקפות של האור. לכן הנביא צריך לקבל בצד הנבואה שהוא מקבל, גם את הפירוש. יש נביאים שלא מסוגלים לכתוב את נבואתם, ומישהו אחר כותב. והם צריכים לדעת לתרגם את הנבואה הזאת. כי בסופו של דבר זה עובר דרך פריזמה אנושית. אז אם האדם לא מסוגל להוציא את המילים הנכונות מהפה, כלומר שהקדוש ברוך הוא מנבא אותו, ניב, שפתיים, צריך שלא יהיה פער. לכן משה רבנו, בתחילת דרכו כנביא, משתמש בפה של מישהו אחר, של אהרון, והוא, אהרון, יהיה לך לפה. ואתה, מה תהיה לו? לאלוהים. עכשיו אתם מבינים למה? כי הוא מקבל מבינה. לכן המלכות, בחינת אספקלריה מאירה, כמו זעיר אנפין, ברגע שיש לה את הוו בפנים. אל תשכח את המקור. זה בעצם הכותרת. אם המקור הוו נמצאת בחזן, זה הופך להיות חזון. אז חזן, כן, צריך להוסיף לעצמו תמיד וו כדי להיות מחובר. הוא האדון דילה. כן, היא צריכה להיות יחד עם בעלה, כדי לא להמציא דברים שהתוכן הפנימי משדר לה. והתוכן הפנימי הוא האות וו. שהוא האדון של המלכות. כי זעיר אנפין הוא אדון המלכות, והיא שם אדנות. על ידי החיבור עם שם הוויה. כלומר, על ידי הנאמנות למקור. כל הזמן צריך לדאוג, לראות באמת אם זה רצון השם, או שאני עכשיו בשלב זה, בהגדה שלי, ממציא משהו. הכנסתי משהו מהשכל שלי. רבותיי, הבעיה הגדולה ביותר בדורנו היא ההיגיון והשכל. גם אצל לומדי התורה. הרבה מאיתנו שוכחים שמדובר בכוחות אינסופיים, והגאווה שלנו מפילה אותנו כל פעם מחדש לנוסחה הזאת, שאם אני לא מבין ואם אני לא תופס, זה לא נכון. לכן אנחנו מוגבלים מאוד היום, כי אנחנו כל הזמן דואגים רק לשכל, להיגיון. וברגע שזה לא הגיוני, לא שכלי, באספקלריה של בן אדם, של שכל מוגבל, אז אנחנו דוחים הרבה דברים, ולכן אנחנו גם כן, חס ושלום, מקבלים מסרים, כל אחד, ולא מאמינים להם. כי כל מילה כשאתה מקבל דבר כזה, זה לא יכול להיות. יאשפזו אותי, יסגרו אותי, אני מדמיין, אני הוזה, וכו' וכו'. נכון שיש הרבה אנשים בגבעת שאול, ולכן אנחנו בתקופה מיוחדת שהנבואה אכן חוזרת לעולם, אבל דורשת בדיקות. דורשת נאמנות. ולכן זה ייקח קצת זמן עד שהנבואה תתבסס ונאמין שאנחנו בעצם רואים את מה שאנחנו רואים ושומעים את מה שאנחנו שומעים. דרך אגב, זה לא אנחנו הראשונים. כן, תסתכלו בכל מה שקיבלו המגידים, דרך מגידים, הארי הקדוש, הרמח"ל הקדוש. כן, בהתחלה הרמח"ל אומר, אני שומע הכל, אבל אני לא יודע מי זה, מה רוצים ממני? אז בהתחלה הוא לא שמים לב כל כך, ואחרי זה מתחילים גם נביאים. מי מדבר אליי? אולי חלמתי. כן? מתעורר מהחלום, אומר, דיברת איתי? אמרת לי משהו? אמר, לא. אבל שמעתי. אז לאט לאט עד שמתרגלים לדבר הזה, אז זה לוקח זמן, ויש גם הכשרה לדבר הזה בבית ספר מיוחד, שמכשיר את האנשים להיות כלי קיבול. אפשר להבין את יציאת מצרים ככה, רבותיי. מה זה יציאת מצרים? יציאה מהשכל. אנחנו כלואים בתוך שכל אנושי. ואם זה לא רציונלי, עזוב. זה מצרים, רבותיי.
ואמרת שלעולם הבא. הרחם,
שאנחנו
גדלנו, מצרים, גדלנו במצרים.
כן, אבל זה מצרים. זאת אומרת שבמצרים זה סגור. אתה יכול לצמוח במקום שהמקום ההוא נקרא בית עבדים. לא אתה עבד בתוך המקום הזה. כולם עבדים, גם אלה שגרים שם. פרעו הראשון, הוא מלך העבדים. הוא בעצמו עבד. אין יותר עבד ממנו. לכן לא ידעתי את י' כו' כ'. לא יכול, אני לא יודע מה זה. זה מה שהוא אומר בפה שלו. מה זה לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח? לא, אני לא יכול לנבא, אני לא יכול להבין מה אתם מדברים אליי. זה גובה אחר. אז כדי להתחיל לנבא, מה צריך לעשות? לצאת ממצרים. אי אפשר לנבא במצרים. גם משה רבנו לא מתפלל במצרים. והיה כצאתי את העיר, ואפרוס כפיי. הוא לא מתפלל במצרים, אומרים לנו חכמים, שמשה מבין, הוא יודע את הפסוק שעדיין לא נכתב בתנך. והתפללו אליי דרך ארצם. הרי אין עדיין. אבל משה יודע את זה, הוא נביא. אז הוא רואה שזה לא עובר במצרים. חייבים לצאת ממצרים כדי להתפלל. מעניין שהיום אנשים הולכים למצרים כדי להתפלל. מצרים זה כל הארצות, כן? כך אומר רבי נחמן. כל ארצות העולם חוץ מארץ ישראל זה נקרא מצרים. אז איך אתה הולך למצרים כדי להתפלל? ריבונו של עולם.
אפשר לומר שזה החידה שבנבואה שצריך להתגבר על הגנון של השכל בשביל...
נכון, נכון. מאוד. וזה נקרא יציאת מצרים. ברגע שיוצאים ממצרים, הדברים נעשים ברורים. עובדה, מתן תורה. מה זה מתן תורה? זה, מאיפה זה נובע? מעצם זה שנגאלת מהשכל ההגיוני, שנקרא מצרים. אז ברגע שנפרדת מספיק מהשכל הזה, אתה מתחיל לשמוע עכשיו את הקולות האמיתיים, עשרת הדיברות.
ולראות את הקולות.
ולראות. כלומר, אתה לא יכול לקבל תורה במצב של מצריות, כי אתה עבד לשכל.
זאת אומרת שאני יכול להיות גם במצב של ארץ ישראל במצרים.
בוודאי. כאילו, שאתה פיזית במקום, אבל אתה אטום למדרגה הפנימית הזאת. לכן תורת הסוד באה ועוזרת לנו בדור האחרון, כן, לא לשחרר ולזרוק לפח את השכל האנושי, אלא להשתמש בו במדרגה שנייה. כלומר, קודם כל אכול מעץ החיים, ולאחר מכן יהיה מותר לך לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אבל אם אתה מחליף את הסדר, משנה את הסדר הזה ואוכל מעץ הדעת, אתה לא יכול כבר לאכול מעץ החיים, יסלקו אותך. בעזרת השם ובישועתו אנחנו בתיקון 40. תיקון 40 זה תיקון חשוב מאוד, כיוון שהוא עכשיו מביא אותנו לפלטפורמה חדשה. כלומר, היום בעזרת השם אנחנו אמורים לגדול. כאילו היינו בתוך הבטן, 40, אנחנו לא יודעים עדיין מי אנחנו, 40 יום. מתחילת תיקון 40, אנחנו עכשיו בעזרת השם מקבלים מוחין חדשים, אז בבקשה להדוק חגורות.
אבל כל זה זה עיבור.
להדק חגורות, כן, לא, אנחנו כבר... כל מדרגה יש בה עיבור, יניקה ומוחין. של כל מדרגה ומדרגה. אז אנחנו בעזרת השם פותחים את התיקון, תיקון 40. בראשית, שמעי בת וראי, והתי אוזנך וגומר. למטה. בראשית, כדי לרמוז, לרמז את שורש הנבואה במילת בראשית, מקדים לפרש את הפסוק שמעי בת וראי והתי אוזנך. כלומר, אנחנו נדרשים, נקראים לשמוע. המלכות נקראת בת, נדרשת לשמיעה ולראייה ולהטות אוזן. כלומר, להקשבה. וגומר, המשך הפסוק, הוא מפרש בראשית, תמן שמעי, כלומר, תמן בת, תמן ראי. מה זה בראשית? זה בעצם לשמוע בת ולראות. ראשי תיבות שנמצאות, נמצאים בתוך המילה בראשית. באותיות של בראשית נרמזות מילת שמעי, מילת בת ומילת ראי. באופן זה, שמעי השין נרמזת באות שין של בראשית. בת, השתמודה ברשע בסוף הדתיבה, שם בראש ובסוף של תיבת בראשית, יש לנו את הבת, כן, המילה הראשונה, האות הראשונה והאות האחרונה, נכתבה ונודעת מילת בת. כלומר, מה זה הבת? זה בעצם המסגרת. זה בעצם הלבוש. ראי, גם כן אותיות באמצע, כגוונה בראשית. אז באמצע מילת בראשית נכתבה ונודעת מילת ראי. רוצה לומר שהמלכות שהיא הבת של החוכמה ושל הבינה, חוב, מקבלת מהם את הנבואה בשתי בחינות של שמיעה וראייה. אוקיי? זאת אומרת שהנביא גם שומע וגם רואה. לכן זה נקרא מראה.
זה עולה על שניהם. על אבא ולאמא, אמא אבא ראייה, אמא שמיע, והוא שניהם.
כן, אז מה זה הוא שניהם? גם הם, הם כבר שניהם. מה זה עולה? גם האמא היא שמיעה, אבל היא מקבלת מאבא.
ראייה.
יפה.
אז החיבור של ראייה ושמיעה.
גם אצלה, גם אצל אמא וגם אצל אבא. שכולל את שניהם. והבת היא בעצם תוצר של שתי המדרגות. וזה פירוש הפסוק, הרי אבא ואמא אף פעם לא נפרדים ביניהם. אז מה שיש באחד יש בשני. שבינה שבה כוח השמיעה אומרת למלכות ביתה, שמעי בת. לקבל ממני, כן הבינה, את כוח הנבואה בבחינת שמיעה. כלומר, אני אמא שלך, נכון שיש לי גם ראייה, כי אבא נתן לי, אבל הכוח שלי המיוחד זה שמיעה. אז אני מעבירה לך את השמיעה. והחוכמה, שבה הכוח הראייה, אומרת לה, זה האבא, וראי, לקבל ממני את כוח הנבואה בבחינת ראייה. והתי אוזנך לדברי הבינה. כלומר, תשמעי בכל אמא. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אתם מבינים שזה בעצם סוד הנבואה. לכן אומרים לנו חכמים ששרה הייתה גדולה מאברהם בנבואה. שממנה נמשכות שתי הבחינות של חוכמה ובינה. כי החוכמה מתלבשת בבינה. הנה מה שאמרתי לכם קודם. גם לבינה יש את שתי המדרגות. הוא ממשיך לפרש הפסוק ואומר, ואחד תהה בחיבורה עם מה, כשהמלכות תהיה בחיבור בייחוד עם זעיר אנפין, פנים בפנים, כלומר שהם כבר עברו למדרגה של הוא והיא, מסתכלים אחד על השני ולא אחור באחור, אלא בבחירה חופשית ובגדלות, כגב נדע באופן זה, אתם רואים את השם הזה, הכפול, של שם הוויה ושם אדנות, זה בעצם כשיש חיבור כזה בסידורים שלנו, זה אומר ש, כמו שאמרתי קודם, בשלב הזה של ההיסטוריה, אנחנו חייבים לראות את השם הזה כפי שהוא נכתב כאן, בשילוב, שהוא שילוב של הוויה ושם אדנות. אז, אי הוא אמר לגבה, זירנפין אומר אליה, ושכחי עמך, שהם עולמות בריאה, יצירה ועשייה, הנקראים חילות המלכות. כלומר, שאתה לא תרד לבריאה, יצירה ועשייה.
תישאר באצילות.
תישאר עכשיו באצילות. אתם יודעים, ככלל, שכשאנחנו לא אומרים באיזה עולם אנחנו נמצאים בזוהר הקדוש, אנחנו תמיד באצילות. אז לכן, זעיר אנפין מבקש מן המלכות, שהיא אשתו, לצורך העניין, אל תתייחסי בינתיים לילדים. טעות של כל אישה כמעט, שברגע שהיא הופכת להיות אימא, מפסיקה להיות אישה. כן, אז צריך לשמור גם על אשתו אחרי שהיא אימא. לא התחתנתי עם האימא של הילדים שלי בכלל? לא רק, היא צריכה להיות גם אשתי. לכן צריך להזכיר לאישה שהיא אישה ואימא, ולא רק אימא, ולא רק אישה. לכן, אומר זעיר אנפין, אל תרדי עכשיו לעולמות למטה, בואי תתייחסי אליי, להשפיע שפעם ופרנסתם, בסוד, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. כביכול, אל תעשי את זה עכשיו. אני כאן. ובית אביך, אז תשכחי את עמך. זה נקרא, זה המשך הפסוק, שכחי עמך, אל תתייחסי בינתיים לתחתונים. נראה בינתיים בשלב זה אגואיסט, כן? בואי נהיה שנינו ביחד, לא להתייחס בינתיים לילדים. ותשכחי גם, אני מבקש ממך, אומר לבעלה, את בית אביך. פירושו, לא תעלי לבדך לקבל שפע מהחוכמה והבינה. במילים אחרות, זעיר אנפין ומלכות רוצים להיות ביחד. לא לדאוג, לא לילדים ולא להורים.
זה העניין של הייחוד.
בסדר.
הייחוד הם לא יכולים להיות בעולמות האלה.
אז למה הוא צריך לבקש ממנה, אם זה כל כך ברור?
כי נשייה.
כן. זה לא כל כך פשוט. אלא תהי עימי בייחוד אחד. דעל כן, כי בעבור המלכות, שהיא כן, הוא מושב לזעיר אנפין, כן מלשון כאן, נכונות לקבל, כלי קיבול. לכן על זה כתוב, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. לכן, היא מושב לזעיר אנפין דאצילות, יעזוב איש שהוא זעיר אנפין, את אבא שלו ואת אמא שלו, שהם אבא ואמא, חוכמה ובינה, שלא יתעסק אתה בקבלת המוחים מהם, אלא ודבק באשתו, שהיא המלכות, להתייחד אמא ולהשפיע עליה את טיפות הייחוד. כלומר, גם הגבר, אסור לו, כשהוא נשוי, להיות מחובר כל כך לאבא ואמא, על חשבון אשתו. כלומר, יש כאן זהירות, איך מקימים ואיך מייצבים בית.
הוא קיבל את זה בפסוק, בבראשית.
בוודאי. והיו לבשר אחד, כלומר, בנשמות שיולידו יחד, שיתלבשו בבשר, ואומרים למלכות, כי הוא, כלומר, בעלה, זעיר אנפין, אדונייך, הוא האדון שלך. גם זה חלק מהבניין הזוגי. שהאישה לא מקבלת את זה לפעמים. הרבה נשים לא מקבלות את התיאורים הללו שאנחנו אומרים עכשיו, שהגבר הוא האדון. כן? למרות שכשהיא מדברת עם מישהו בחוץ, היא אומרת לו אדוני. לכן, והשתחווי לו, עד כדי כך. כלומר, האישה אמורה להשתחוות לבעלה. מה זה אומר? לקבל ממנו, אבל מתי היא משתחווה? בעת הייחוד. רוצה לומר שכשזה מתחבר עם המלכות, אז הוא נקרא בשם אדון כל הארץ, כי ארץ, והוא האדון על הארץ. ודאי, לפי שהוא אדון על המלכות, הנקרא ארץ, הנקראת ארץ. אז יש בעצם הכנעה, סוג של הכנעה, בייחוד מתאים. שחזל אומרים לנו שישתדל, כן, לא להפוך את שולחנו. ובגינדה, ובשביל שעיקר קבלת המלכות את המוחין, והחסדים והגבורות מזי רנפין, לכן מסתרה דיות כווווקה מצד השם הוויה, דהיינו כשהמלכות מתחברת עם זי רנפין, הנקרא בשם הוויה, היא התקריאת אספקלריה דנהרה. אז היא נקראת מראה. מה זה מראה? היא מאירה. היא מגלה. היא השם. כמו שעם ישראל הוא השם של הקדוש ברוך הוא. כי עם ישראל הוא אשתו כביכול של הקדוש ברוך הוא. והוא בעצם נקרא אדוננו. אז אותו דבר גם כן בפרטיות. העניין הזה בולט וצריך להתגלות באופן כזה. ואחד, היא נקראת בשם אדני בלה בעלה, וכשהיא נקראת בשם אדנות, כשאין לה בעל, כשהיא לבד. דהיינו, בלי ייחוד. הם לא ביחד. אז מה קורה לה? היא לא יכולה לראות באמת. אז היא נקראת אספקלריה דלה נהר. היא לא יכולה באמת לראות את הדברים כפי שהם, כיוון שאין לה חיבור אמיתי ברגע זה לפחות עם הבעל. אז הריחוק הזה מונע ממנה מלקבל את האמת. במילים פשוטות אצלנו, אני כל הזמן צריך לראות שיביתי י' כ' ו' כ' לנגדי, תמיד. אם לא, כל מה שאני הולך לעשות, אפילו בקדושה, אם אין לי את השם הזה י' כ' ו' כ', את השורש, את המקור, את הזכר, את האדון, אז החלק הנוקבי שלי יתחיל לפרש דברים שהם מתרחקים יותר ויותר מהמקור. אז אני כל הזמן צריך לדאוג האם המקור עדיין כאן, האם לא התרחקתי, ולשאול את עצמי שאלה אפילו באמצע שיעור, ויש אפילו זמן מיוחד בשיעורים של תורה, כמה זמן צריך להפסיק מהלימוד? זה נקרא שמינית שבשמינית? ולהגיד, רגע, רגע, מה אנחנו עושים פה? כי בקלות אני יכול לצאת מהמחשבה הכוללת של אני עכשיו ממשיך לגלות את אור השם בעולם. כי אני כל כך עסוק בסוגיה, שמה שמעניין אותי עכשיו זה מה אמר רבי אליעזר ומה אמר רבי יהושע. ואני שוכח בכלל במה אני עוסק. אז אומרים לנו חכמים, זהירות. לפעמים צריך לבלום ולהגיד, רגע, אתם יודעים מה אנחנו עושים כאן, כן? אנחנו לא באנו לדון על שני אנשים שמדברים. אנחנו עכשיו מתחילים להוריד הוויה לעולם. אז ההוויה הזאת צריכה להיות נוכח עיניי. אז היא נקראת מראה שאינה מהירה, ואם לא, חס ושלום, אז המלכות היא מראה שאין לה. היא לא מקבלת בצורה כוללת, כמו משה רבנו. לכן כל הנביאים, כן, היו חסרים את הדבר הזה, חוץ ממשה רבנו. משה רבנו, שהיה כל כולו קשור לשם הוויה, אז אצלו זה במראה ולא בחידות. בכל ביתי נאמן. אין שום מדרגה שכביכול הוא ימציא מעצמו. בדם מליבו. כתב את ספר התורה לבד. הרבה אנשים שקצת קשה להם עם האמונה, הבעיה העיקרית שלהם זה האם התורה היא מן השמיים. זאת השאלה המרכזית היום. אני רוצה להאמין, אבל לדעתי סתם בן אדם כתב את זה. יכול להיות שהוא חכם, אתה יודע מה? אולי חייזר. אבל שהתורה תהיה נתונה מהשמיים, אני לא מבין מה זה, זה לא הגיוני. מה, יש מישהו בשמיים שכתב את התורה הזאת? נו באמת. זה המצאה של בני אדם. כן, אבל מעמד הר סיני היו 600 אלף ונשים וילדים. כן, בטח, כולם ישנו סמים. וראו. מה זה? חיזיון קולקטיבי. משה סימם את כולם. קח לך סמים. נטף, שחלת, חלבנת, זה משהו שבחיים שלך לא הגעת אליו. נכנסו כולם לטרנס, התחילו לראות דברים. ושכנעו אחד את השני, גם אתה רואה. אז כל זה, זה עיקרון ראשון באמונה, שהתורה נתונה מהשמיים. מי שלא מאמין בזה, רבותיי, יש לו בעיה גדולה מאוד בכל השאר.
אם אתה אומר שמשה היה במידה הזאת, אז אין
לא, שום... אז לא אמרתי את זה.
במידה של יות כבר...
כן, כבר אבל לא אמרתי הזאתי, זה לא קיים בעברית.
הזאת. אז אין שום מקום להגיד שיש איזשהו מצב שהוא חטא פה, חטא שם, לא נכנס לארץ ישראל בגלל זה או בגלל זה, זה נראה לי נכון. לא נכון לחשוב.
נכון, לכן צריך להבין את זה. את הדברים בגו, בוודאי, בוודאי. דרך אגב, כשיצאו ממצרים, המדרש אומר לנו בפשטות, שהם כולם הלכו לירושלים להקריב קורבן, ואחרי זה חזרו למצרים, יחד עם משה. אז הנה לך, משה נכנס, הקריב קורבן יחד איתם וחזר. וכשיצא ממצרים כדי להתפלל, לאן הוא יצא? יצא ממצרים. הרי, והיה כצאתי את העיר. אומרים לנו חכמים, כל פעם שכתוב דבר כזה, זה יצא ממצרים משה. והלך להתפלל, שהרי אי אפשר להתפלל מחוץ לארץ ישראל. ואחרי זה עוד פעם חזר. אז מבחינות שונות, אתה יכול לראות שמשה כן הגיע למדרגה הזאת. ובזה תלוי אופן קבלת הנביאים את נבואתם מן המלכות. אז צריך לדעת איפה אתה נמצא. כי בנביאיה מסתרה דהוויה הנביאים שהם מצד השם הוויה, דהיינו מקבלים את הנבואה מן המלכות כשהיא מחוברת עם זעיר אנפין, אינון מהספקלריה דינהרה. אז הם מקבלים את הנבואה ממראה, כן, ממראה המאירה, דהיינו שעיקר הנבואה נמשכת להם, נמשך להם מנצח ועוד, לזעיר אנפין, דרך נצח ועוד של המלכות. ונביאה מסתרה דאדנות, הנביאים שהם מצד השם אדנות, אמרתי לכם שיש נביאים שונים, נכון? כל אחד לפי הנשמה שלו. דהיינו שמקבלים את הנבואה כשהמלכות היא לבדה. אז אותם נביאים הם נביאים, נביאי אמת. אבל מה? אינון מהספקלריה דלה נהרה. בכל זאת, הנבואה שלהם באה ממראה שלא מאירה. מקבלים את הנבואה ממראה שאינה מאירה. מה זה אומר? רוצה לומר שאז עיקר הנבואה נמשך מנצח והוד של המלכות עצמה. ולא מנצח והוד, כן, של זעיר אנפין. וההבדל ביניהם הוא, דאילן מתנבאים רחמי, שאלו המקבלים את הנבואה משם הוויה, וזעיר אנפין, הם מנבאים רחמים.
המוטיב.
יפה. כלומר, התוכן של הנבואה הוא בעצם רחמים. למה? כי השם הוויה... הוא זה מה שהוא משדר, הוא רחמים, שם הוויה זה סוד הרחמים. דהיינו, מה הם מנבאים לעם ישראל? טובות, נחמות, בשורות טובות, דברים טובים. ואילן ואותם נביאים שמצד המלכות, מה הם מנבאים? דינים. ואלו המקבלים את הנבואה משם אדני שבמלכות, הם מנבאים מוסר, תוכחות וכו'.
אז לפי סוג הנביא, אתה יכול להבין מה המצב של החיבור של ישראל עם
קודם כל של הנביא עצמו.
הוא תוצר חכמתי.
נכון, ולדעת איפה נמצאים עם ישראל באותו זמן, בוודאי. והטעם שהנביאים שמתנבאים מצד זון, דנבואה היא שקילה לאורייתא דבכתב. כי הנבואה שקולה לתורה שבכתב. כלומר, לא לזלזל בנבואה, רבותיי. למה זה שקול כנגד תורה שבכתב? כי זה דבר השם. הרי מי שלא מאמין שהנבואה זה דבר השם, אז הוא יגיד, כן, הנביא אמר. זה לא הקדוש ברוך הוא אמר, הנביא אמר. אבל אתה לא מבין מה זה נביא אז. אם אתה לא מאמין בנביא, אז יש לך בעיה גדולה מאוד.
גם במשה אתה לא מאמין.
נכון. לכן, גם מי שלא מאמין, למשל, בביאת המשיח, כתוב שהוא לא מאמין במשה רבנו. זה אותו דבר. בכל הנבואות. והם הנביאים המתנבאים, כן, נחמות לישראל, מנצח והוד, דזירנפים. כן? מקודם זה היה נצח והוד, דמלכות. לכן, התורה שבעל פה, ולאורייתא דבעל פה, ולתורה שבעל פה שבמלכות. כלומר, כי זה זון, זה חיבור. לכן צריך לקחת משקל, לתת משקל לנבואה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. כי אם אין נבואה, מה אין גם?
תורה?
לא.
חיבור?
יש תורה. אין מלכות. לכן, בזמן שאין נביא, אין גם מלך. חייב שיהיה נביא עם מלך, כל הזמן. הנביא הולך בד בבד עם המלך.
אבל
המלך והנביא ביחד. אז יש זמנים שהנבואה היא לא כפי שאנחנו רואים, אז המלכות היא מלכות קטנה, אבל היא מלכות. והם המתנבאים תוכחה לישראל מנצח ועוד מלכות. כמו למשל בזמן המכבים. מלכות. אבל זה מלכות שחסרה נבואה. זה מובן עד כאן? יש שאלות? אוקיי.
למה המנגנון הזה צריך להיות... למה זה צריך להיות מצד אחד טוב ומצד שני זה...
שניהם טוב. לא אמרנו טוב או לא טוב, אמרנו דינים ורחמים. תלוי במה זקוק התלמיד, החניך. לפעמים אתה צריך לדבר עם החניך שלך בתוקף, כי הוא קצת הולך לאיבוד, בתקיפות שהיא תחזיר אותו לתלם, ולפעמים כשהוא קצת נבוך וקצת נפגע, אתה צריך לדבר איתו ברחמים, כדי לתת לו איזה מין זריקת אומץ ואנרגיה ותחושה של אני דואג לך. אז תלוי בעם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא משתמש בכלים המתאימים לאותו זמן. זה לא שאתה לא אוהב, זה לא טוב כשאני כועס עליך. לא. עצם זה שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו גם דרך נביאים שאומרים לנו תוכחות, זה אומר שהוא מתייחס אלינו. זה כבר עצם הקשר. אל תזלזל בקשר. יש מישהו שדואג לך. אז עכשיו נכון, הוא קצת כועס עליך, אבל זה לא כי הוא לא אוהב אותך. להפך, הוא דואג שלא תצא מהשביל הנכון. שתי אישיות, כן, תלוי. משה רבנו היה גם וגם. משה נקרא מלך ונקרא נביא. אז יכול להיות, גם חכם. אז יש אנשים שכוללים, אבל זה כמו יסוד ומלכות. בעצם הנביא נמצא פה והמלך נמצא פה. להבין את המאמרים הבאים נקדים בעזרת השם, מה שמבואר לאל בתיקון למד, שכל נביא משיג ומקבל נבואתו כפי שורש נשמתו. הנה, המושרשת באיזה איבר מאיברים של הפרצופים העליונים. יש פרצופים עליונים, כל אחד אחוז בפרצוף שונה מחברו. גם אנחנו, פה בחדר הזה, כל אחד בעצם תלוי באיבר מהאיברים העליונים של השכינה. ולכן כל אחד מאיתנו מקבל את התורה בצורה אחרת. למרות שהיא ניתנת בצורה אחת. המקבל מקבל בצורה שונה. לכן מפרט 10 מדרגות של נבואה. כי יש 10 ספירות. אז אם יש 10 ספירות, זה 10 איברים, כל אחד לפי האיבר שהוא קשור אליו. אז לפי התוכן הנראה לעי, אפשר לומר באיזו ספירה אתה קשור למעלה. וזה האדם צריך לגלות בחייו. אז יש שקשורים לעיניים, הם נקראים מראה דעיינים. כלומר, אצלם העניין זה החוכמה. אז יקראו להם חכם. זאת אומרת שהשורש שלהם זה בעיניים. שניים, מראה דעודנין. יש אנשים שקשורים לבינה, שזה בעצם יכולת השמיעה שלהם. לשמוע לא סאונד, להבין, לשמוע, בינה. גם כן בראש. מדרגה שלישית, מראה דאנפין, מושרשים באף, שזה בעצם מרכז הפנים. גם כן בראש. ד' סוג רביעי, מראה דקלין, קולות. הם מסוגלים לשמוע את הקול. זה אירנפין, חזה. מראה דדיבורים, יותר גלוי. קול זה פנימי, דיבור זה מלכותי, זה כבר יותר החוצה. שש, מראה דרוחה דקוצ'ה. יש להם רוח הקודש, גם חלק מהנבואה. צריך לפרש כל מדרגה ומדרגה. הנה, שלושה אלו מושרשים במלכות שבפה. בסדר? כלומר, הקולות, הדיבורים ורוח הקודש, זה קשור לאיבר אחד. זין, מראה דיידין. המושרים, כן, מושרשים בחסד וגבורה שבגוף. כלומר, אנשים שהם בכוח העשייה של הידיים. חסד וגבורה. מראה דקומה, מושרשים בעצם הגוף שהוא התפארת. כן, כל החלק הזה. זה נקרא גם כן. אז מצד אחד זה גם קול, מצד אחד זה מראה דקומה. מה זאת אומרת, מה זה? מראה דקומה, זאת אומרת שמושרשים בתפארת. כלומר, אצלם, כוח ה... מה זה תפארת בנשמות? רוח. אז יש להם רוח. אנשי רוח. תת, מראה דעות מושרשים ביסוד. כלומר, התיקון שלהם העיקרי זה היסוד. שם הם בעצם העבודה העיקרית שלהם. להעביר. לכן התקלות הגדולות בחיים שלהם תמיד זה שם. כי הם לא עושים את העבודה במקום שהם צריכים להעביר את האנרגיה. לכן באים במבחן דווקא בדבר הזה. כי זה מה שאתה צריך לתקן ולעשות בחיים. והמדרגה העשירית והאחרונה, מראה דרגלים, מושרשים בנצח ועוד שבגוף, כלומר ברגליים. כלומר בעשייה, בהליכה, בהתקדמות, בפועל ממש. אז בואו ננסה בעזרת השם לראות את כל המדרגות הללו. זה ממש חשוב מאוד, כי כהכנה למלכות ישראל בעולמנו, אנחנו חייבים לעסוק בעניינים האלה, ורבותיי, זה לא סתם יוצא, אנחנו ממש בענייני דיומה. אני רוצה לומר לכם שאנחנו עסוקים, כן, בפורום אחר, בעניינים האלה עכשיו, בבירורים האלה, בדיוק.